חלון גאווה עם איתי שיקמן. שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בעולם אידיאלי היציאה מהארון תהיה נון אישיו, אירוע שבכלל לא צריך לדבר עליו, לא צריך להזכיר אותו. בגיל הנעורים, כשנשתף את ההורים, בתחושות שלנו כלפי אדם אחר, בקרש, בהתאהבות, המין או המגדר של אותו אדם, ממש לא יהיו העיקר. אבל מה לעשות, אנחנו עדיין לא חיים בעולם כזה, ובימים כאלה, ימים של מלחמה, יציאה מהארון שנעשית מתוך רצועת עזה, על ידי קצין, לוחם, איש קבע, היא בעיניי משהו שחשוב להתעכב עליו. לכל אותם ילדים שתוהים אם הם יכולים להיות לוחמים כמשהו מיוחד וקצת אחר, תאמינו בעצמכם. אני כאן להוכיח שאפשר. את המילים הללו כתב עדן הבאמת מהמם סמך ממפי בגבעתי, תוך שהוא מצרף תמונה שלו במדים ועל ציוד מלא, על רקע הבניינים המפורקים של עזה, מחזיק בדגל גאווה ששזור בו דגל ישראל. זוהי זהותו השלמה. עדן פרסם באינסטגרם פוסט ארוך שמתחיל בכלל בסיפור על אחד מחייליו, אבל השורה התחתונה בו היא שאסור לאבד רגע בחיים בשביל הבושה או ההסתרה. הנה עוד קטע ממה שעדן כתב. הבנתי שהחיים יכולים להיות קצרים ואין מצב שאני חי חיים חסרים. מאז בשנה האחרונה יצאתי למסע של גילוי עצמי. בחינות אל תחפשו הגדרות, כי אני בעצמי לא מצאתי. ועדיין, סליחה, הוא אומר, אני בעצמי לא מצאתי עדיין. ואולי זו הסיבה לכך שהדגל הזה, הדגל שהוא שם שם בפוסט, הוא כל כך צבעוני. ועכשיו אני פותח את הצ'ק ביני לבינכם. תחזירו אהבה, כי אני אמשיך לתת אותה בכל מחיר. ועד שניפגש, נמשיך להילחם, כי אין לנו ארץ אחרת. היינו אמורים, אגב, לדבר עם עדן בבוקר הזה, אבל להבנתנו, ממש לפני כמה שעות הוא נכנס בחזרה לעזה, להמשיך להילחם, אנחנו איתו, שרק ישמור על עצמו. היום בתוכנית שלנו, על הסערה שיצאה מוועדת הכלכלה של הכנסת השבוע, לאחר הדיון שם בהצעת חוק התקשורת, שלפי ארגוני הקהילה הגאה, נועד בין היתר לחסום מחרדים גישה לקווי סיוע להטאבים, מיד נרחיב על זה. אחרי שנים של שיפוץ ובשקט בשקט בשל המלחמה, מרכז הגאה המחודש של תל אביב בגן מאיר, נפתח מחדש, מיד נהיה עם רובי מגן, מנהל המרכז. נשמע גם על ספר שירה חדש ובועט של המשוררת בשם זהבית סבג, ונהיה עם פינת ההיסטוריה, עם טל ניסן, שהיא גם המפיקה ועורכת המשנה שלנו, והיום, 30 שנה, לבלה דואגת. טכנאית השידור שלנו היא אלן נגיונוב, אני איתי שיקמן. חלון גאווה, הנה התחלנו.
חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
ארגוני הקהילה הגאה יצאו השבוע מדיון בכנסת והוציאו את ההודעה הבאה. הממשלה מקדמת הצעת חוק שתשלול מחרדים לפנות לקווי סיוע מהקהילה הגאה. מדובר בהצעה לתיקון של חוק התקשורת, שכולל בתוכו את כל נושא הטלפונים הקשרים. באגודה למען הלהט"ב ציינו בהודעה שיצאה ש-17% מהפונים לקו הקשב שלהם, הם מהמגזר החרדי. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם שי ברמסון, יושב ראש חברותה, להט"בים דתיים וחרדים. שלום שי.
אהלן איתי.
מה שלומך קודם כל?
בסדר גמור, איך אתה?
אני בסדר. אני בסדר ומנסה להבין קצת יותר לעומק, מה בעצם מכעיס אתכם, את שאר ארגוני הקהילה בחוק הזה?
שמע, בסופו של דבר, החוק הזה בא לתקן איזשהו מצב, היה פעם מין הייתה ועדה כזאת, ועדת רבנים, עמותה שגם פשטה את הרגל שעסקה בנושא הזה של כל הכשרות הטלפונים, בעצם שמכשירים יקבלו איזושהי כשרות, נכנסה הכשרות גם לתחום הזה, ובעצם אי אפשר היה לדבר, לקנות לקווים אחרים, מחוץ שהם לא קשרים מתוך הדבר הזה. כל זה איכשהו קרס מכל מיני בחינות, גם כלכלית, והחליטו לעשות תיקון לחוק התקשורת, להכניס את זה תחת החוק. בגדול זה דבר טוב שספקית תוכל להחליט שמספרים מסוימים יהיו חסומים בכל תחום.
רגע, זה דבר טוב? זה דבר טוב שספקית מסוימת יכולה להחליט שמספרים מסוימים יהיו חסומים?
אם לצורך העניין אני רוצה לעשות איזשהו שירות שלא יוכלו להתקשר למספרי, לשיחות מיניות, או למשל שלא יוכלו להתקשר למספרים מסוימים מחול, או מאזור מסוים, בגלל שזה מה שאני רוצה לעשות. אז זה בסדר, העניין הוא, למה זה מנוצל? אז באמת בחוק, בגרסה היותר מרוקחת של קריאה שנייה ושלישית, מספרי חירום יוכלו בעצם להיות חריגים מזה, ואי אפשר יהיה לחסום אותם. העניין הוא שאנחנו מבני הקהילה, אין לנו עדיין את הדבר הזה, וזה דורש בכל זאת איזשהו אישור ממשרד התקשורת. אז אנחנו אומרים, אם הממשלה לא דואגת ללהט"בים חרדים, לצרכים הייחודיים שלהם, והדברים האלה, לפחות שלא תטיל עוד ביורוקרטיה שתקשה עלינו לתת את השירות שהיא לנותנת. אוקיי? באגודה זה 17%, אצלנו זה כזה 40%, וגם זה לא רק בעניין הכמותני, אלא יש גם עניין איכותני, כשבעצם הבעיות הכי גדולות, אני חושב, המקרים הכי קשים הם באמת מהמגזר החרדי. שמגיעים לקו שלנו ודורשים את המשך הטיפול שלנו.
אוקיי, אבל בעצם מה שיקרה עכשיו כדי שנסביר, זה שהצעת חוק הזו, אם היא תעבור, תחסום בטלפונים הכשרים את האפשרות להתקשר למוקדי הסיוע של הקהילה הגאה. למה בעצם? כאילו, המוקדי סיוע יש להם גם מספרים רגילים, איך זה בעצם יעבוד? מה, ימקדו ספציפית המספרים האלה ולא יאפשרו להתקשר עליהם?
כן, אז בעצם יש איזושהי רשימה, יש איזה פילטר כזה שמישהו בן אדם צריך להחליט להכניס לשם את כל המספרים. אז תלוי במזל שלנו, אם בעצם מי שאחראי על הפילטר הזה עכשיו, יזכור להכניס גם אותנו ואת כל הקהילה הלהט"בית, מכל המספרים עכשיו שהוא צריך לחשוב עליהם, שחרדי לא אמור כביכול להתקשר אליהם.
אבל מלכתחילה, רגע, מלכתחילה, אותו חרדי, אם הוא רוצה להגיע אליכם, הוא בכלל יודע מה זה להט"ב, אם הוא בכלל יודע מה זה קווי סיוע, זה אומר שהוא נחשף לזה, אני משער, באינטרנט, לדוגמה, משהו שהרבה פעמים אין לו, אבל אם הוא יצליח להגיע לשם, אז מה, אנחנו חושבים שהוא לא יצליח להגיע לטלפון ולצלצל למספר, לקו הסיוע? אם הוא באמת ירצה?
במקרים כאלה אתה צודק, אבל זה לא רוב המקרים. הרבה פעמים אנשים מגיעים אלינו ממש מפה לאוזן. יש לנו גם כרטיסים כאלה, כמו כרטיסי ביקור כאלה, שהם נראים תמימים למראה עם המספר שלנו שאנחנו מחלקים, במקוואות, בכל מיני מקומות. אחרים שאנחנו יודעים שיש סיכוי שהתלמידים חרדים יראו אותם. מדובר בעיקר על חרדים מהפריפריה, פחות באמת מהמרכז. הרבה פעמים במרכז יש להם שני טלפונים, אחד קשר ואחד לא.
בדיוק.
כזה שהם קונים איזה סמארטפון יד שנייה. לפעמים אנשים לוקחים, כשהמספר שלנו גם חסום אגב במקומות מסוימים, כבר עכשיו. אז אנשים לוקחים טלפונים מחברים, לפעמים אחד מכל 10 נגיד יש לו טלפון רגיל, מכל מיני סיבות, אז בעצם...
ובעצם החשש שלכם הוא שלא יוכלו בסופו של דבר ליצור קשר. אגב, בוועדת הכלכלה השבוע, אומר היושב ראש ביטן, יש איזה 20 קווי סיוע ללהט"בים, בואו תביאו אחד, שיהיה המספר המוגדר שהוא יהיה מספר פתוח, אנחנו רוצים לאפשר את זה, והוא כן הציע את זה, אז מה הבעיה?
שזה לא תלוי בו. כלומר, הכנסת באה עכשיו ודנה בחוק הזה, שעומד להגביל אותנו, אבל האישור הוא בכלל קשור למשרד התקשורת, הוא לא קשור לדוד ביטן עם כל הכבוד. ובעצם משרד התקשורת הוא עוד חסם עכשיו בפני הדבר הזה. אז למה שלא כבר יתקנו את המצב באופן כללי, ויתנו אוטומטית בהמשך לחוק הזה, או כחלק מהחוק הזה, באמת את האפשרות למספרי חירום להתאגד תחת איזושהי מטריה אחת של 4 ספרות, כדי שזה יוחרג.
תן לי דוגמאות לשיחות שאתם מקבלים מאנשים חרדים אצלכם בקו הקשב. איזשהם, זאת אומרת, איך נראית הפנייה הזו באופן כללי, שוב, אל תיכנס לפרטים של אדם, אבל באופן כללי, איזה פניות אתם מקבלים מאנשים חרדים? מה תוכן השיחות?
אז הרבה פעמים מדובר באנשים שממש אין להם שום מושג לגבי הזהות שלהם, מה הם בכלל, הם אפילו אין להם את מה שנקרא באקדמית שיום לדבר הזה, הם לא יודעים איך, מה הם, האם הם, מה זה ביסקסואל, מה זה הומו, איך בכלל זה מסדר, מה הומואים עושים, כאילו, לפעמים חושבים שאנחנו איזשהו שירות בעצם לצריכת מין בכלל, אנשים מתקשרים בגילאים שונים, אנשים שהם נשואים, שיש להם כבר נכדים, ואומרים, אני בחיים לא דיברתי על זה עם אף אחד, מה עושים, איך אני מכיר אנשים, אני החלטתי כן, אני לא מצליח להחזיק את זה, אנשים מספרים על חוויות שהם עברו במקוואות, שזה הרבה פעמים מקומות המפגש של גברים למטרות מיניות במגזר החרדי, מספרים על דברים שהם עברו שם, מספרים על התעללויות לפעמים, מקרים שהם יחסית מורכבים. לפעמים אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו פתאום מתנתק את השיחה באמצע, ולפעמים אנשים חוזרים אלינו ואומרים, כן, פשוט עברו לידי אנשים, ולא יכולתי להמשיך לדבר. וזה קורה לא מעט. כן, ממש ככה.
ובעצם החשש פה הוא זה שאנשים הללו לא יוכלו יותר להגיע בשל החוק שאם וכאשר הוא יעבור, כרגע הוא עדיין נמצא בוועדה. אגב, במשרד התקשורת מסרו לנו בתגובה, ואני רוצה שתשמע את זה, מספרים מקוצרים בני 3 או 4 ספרות מוקצים למוקדי חירום, מצוקה ורווחה באמצעות ועדה בין משרדית. ארגוני להט"ב זכאים ככל ארגון אחר להגיש בקשה לוועדה הזאת. הוועדה בוחנת בין היתר על בסיס המלצת המשרד האמון על התחום הרלוונטי. ככל שיגישו בקשה, היא תיבחן על בסיס הקריטריונים השוויוניים בהם דנה הוועדה. נשמע בסדר, לא?
לחלוטין, לקווה שבאמת המשרד שבראשו עומד השר קרי, שהוא לא יריע בחיבתו אלינו, באמת יאשר את הדבר הזה.
כן.
וכמו...
אגב, להבנתי, הקריטריונים הללו כוללים את זה שקווי החירום הללו או קווי הסיוע יפעלו 24 שעות, מה שלא קורה במקרה של הקהילה הגאה.
נכון, אבל אם זאת תהיה הדרישה ואנחנו בעצם נתאגד כולנו, אני בטוח שנוכל למצוא איזשהו הסדר על הדבר הזה, זה גם יהיה טוב, אני חושב, בסופו של דבר, ויטיב את השירות הזה לקהילה.
אנחנו נוסיף לעקוב שי ברמסון, יושב ראש חברות הלהט"בים, דתיים וחרדים. תודה רבה לך.
תודה רבה, איתי.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
זה קורה בשקט בשקט, אולי בגלל שהמלחמה עדיין קורית שם בחוץ, ואין ממש זמן לחגיגות ולשמחות, אבל בתל אביב נחנך מחדש המרכז הגאה בגן מאיר, אחרי שיפוץ מקיף בעלות של עשרות מיליונים. רובי מגן, שלום.
מעניין עם שקמן.
טוב, מה קורה? נשמע שערתי אותך.
לא, נערת אותי. אני פשוט עוד לא ישן הרבה בגלל שיש לי תינוק קטן בבית.
כן, ראיתי את התמונות, טוב, קודם כל מזל טוב על זה. נציג אותך מנהל המרכז הגאה של תל אביב יפו. רגע, אז זה בעצם אתה בחופשת לידה, או שזה בן זוגך בחופשת לידה?
לא, לא, זה בהורות משותפת, עשינו בהורות משותפת, ואני עם האמא, לפעמים היא מתעוררת, לפעמים אני.
יפה. קשה. טוב, קודם כל בוא תספר לנו מה הביג דיל במרכז הגאה המחודש של העיר תל אביב יפו, סך הכל בניין, לא?
אז תראה, מה זה בניין? זה, קודם כל זה הבית שלנו, כבר 16 שנים, אני חושב שבכלל אפשר להגיד שתל אביב היא הבית של הקהילה הגאה, כן? ותמר כזה כמו המרכז הגאה שהיה בגן מאיר, הוא היה מאוד מאוד חסר בשנתיים, 3 האחרונות שהיינו בשיפוצים. אני יכול להגיד לך, אני בעצמי אחרי הבר נוער, אחרי הרצח בבר נוער, זה היה לי ברור שאני הולך למרכז הגאה, והרבה מאוד מהעיר ובכלל מהקהילה הגיעו לשם, ובכלל הבינו מה זאת החוויה הזאת שעברה לנו בזכות הבית הזה שהיה במרכז הגאה, ואתה יודע, כאילו, חוץ מזה שזה בית, זה כאילו כל דבר... כל דבר שאתה צריך ומחפש נמצא אצלנו, אתה רוצה
לספר
לך קצת מה יש בפנים?
אז זהו, כי בעצם אני זוכר את הבניין הישן, היו שם 3 קומות, זה היה בניין באמת ישן, שלא בהכרח טעם את הצרכים. מה יש עכשיו, ובעצם מה היה חשוב לכם בתכנון המוקדם עוד לפני שיצאתם לשיפוץ, ומה בעצם התוצאה הסופית?
קודם כל הבניין הוא כבר פי 2 בגודל, כל מה שהיה בו אז, יש בו גם היום רק יותר גדול, יותר חדש, משופר יותר, יותר חדרים ויותר מקום, וגם מאפשר לצוות הרבה יותר גדול שיש עכשיו במרכז שצריך לנהל את כל הדבר הזה.
גם אולם מופעים גדול, לא? אני משער.
כן, יש לנו תיאטרון חדש מאוד לתיאטרון המשולש שהקמנו אותו לפני 2 ושהופיע בשנתיים האחרונות באבימה. תחרנו שם בשביל אולם באבימה, אתה יודע, כאילו... יש לנו כל מה שהולך לעניין את הקהילה, אתה רוצה לדעת איך להקים משפחה, אתה צריך לבוא אלינו, יש לנו סדנאות וחדר שיכול להכיל את זה. אתה רוצה להבין מה זה תרבות, לבוא לאיזשהו אירוע תרבות שהוא לא רק מסיבות והרמות, אתה יכול להגיע למרכז הגאה ולהבין את זה, ולמצוא את זה. אף פעם לא ראית סיפור אהבה פשוט בין גבר לגבר בתיאטרון, אתה יכול פשוט לבוא לתיאטרון המדהים שלנו ולראות את זה, זה גם ברמה מאוד גבוהה. הלכת למטפל זוגי והוא לא ידע איך לייעץ לכם, או שלא הבין מה שאתם אומרים לו, אז אצלנו יש גם קליניקה שיכולה עם מטפלים שמבינים ומוכשרים לזה.
קליניקה רפואית תהיה שם כמו שהיה לפני?
לא, לא. לשמחתי ממש רבה כל הרעיון הזה שנולד בתוך המרכז הגאה ביחד עם כללית של מרפאה הגאה, הצליח וצמח וכל קופות החולים ימצאו אותו. המרכז היה הוב כזה בשביל לנסות וללמד את הקהילה שיש את הדבר הזה שנקרא רפואת להט"ב, והיום לכל קופות החולים יש מקומות גדולים ומיועדים רק להם, שהם לא יכולים להסתפק בחדר אחד בתוך המרכז הגאה, וזה דבר מדהים ומשמח מאוד בשביל ה... כן, אבל יש לנו את הקליניקה שלנו, של פסיכולוגים ויועצים שיכולים לעזור ולסייע.
תגיד, בחודשים הקרובים, מה התוכניות שלכם עם הכניסה לבניין החדש? שוב, זה לא... כרגע אנחנו לא רואים פתיחה גדולה מדי וחגיגית, כן אמור להיות איזשהו אירוע בקרוב, אבל זה קצת קשה בתקופה הזאת, נכון?
לגמרי. בכלל, גם אני וגם כל הצוות שלי, מאז המלחמה היינו מופנים לעבודות, למשימות שעוזרות למפונים הרבים מאוד שהגיעו לעיר תל אביב, למפונים ולמשפחות החטופים, וליווינו אותם בהרבה מאוד דרכים, אם זה בבתי מלון, ואם זה בצמתים, ואם זה בכיכר החטופים. ועכשיו, מאז שפתחנו את הבניין, באמת לפני שבוע התחלנו להיכנס בשקט בשקט, הקשישים שלנו נכנסו למועדון יום לקשיש שפתחנו, שמועד רק להם.
מדהים.
בתוך המרכז הגאה.
איזה חשוב זה.
מהקבוצות,
איזה חשוב זה.
מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד. אבל אנחנו כן מתכננים לעשות אירוע שיזמין את כולם לבוא ולראות, וזה יהיה אירוע תרבות. הוא יקרה ב-14 לפברואר, זה יוצא ולנטיינס. הוא יסבור סביב האהבה, ואיך כל האהבה היא אהבה. אני חושב שזה ערך ששווה להתעסק בו גם בתקופה, תמיד רלוונטי, אולי אפילו בתקופה הזאת. נראה לי שאתה מתארח בו, זה הבנתי אתמול.
יש מצב, יש מצב, תזמין, נראה, נראה, אבל אתה יודע, אתה מבין, אני צריך לבוא עם הפלאס וואן, נראה. תגיד, מה מבחינת זה שהמרכז הזה... תראה, מאז שהיה את המרכז הגאה של טבע, אם אני לא טועה, נפתח ב-2005, אם אני לא טועה, הבניין הזה שהוקצה, עוד בתים גאים ועוד מרכזים גאים כן נפתחו ברחבי הארץ, כן? שזה דבר מבורך. בין היתר, רכזים הוקצו לכל מיני מקומות ביוזמת המשרד לשוויון חברתי, אבל יש כל מיני מבנים ומקומות שהלכו ונבנו אחרי תל אביב. היא לא ייחודית בנוף בהקשר הזה.
תראה, קודם כל חשוב להגיד שהבית הראשון שהיה בישראל לקהילה הגאה, זה היה הבית הפתוח בירושלים, שהתחיל את המודל הזה. כן, שהתחיל את המודל הזה פה בישראל, והמרכז הגאה נפתח באמת לפני שם. אמנם לא היחיד כבר, לשמחתי המאוד רבה, אנחנו עובדנו ביחד עם המשרד לשוויון חברתי, עוד בתקופת השרה מרב כהן, על יצירת מודל שיוכל לשכפל את המודל שלנו לעוד ועוד ערים, והם יצליחו לעשות את זה, ובשנתיים האחרונות נפתחו 25 בתים דומים, אבל ברור שהגודל הוא שונה, ושכמות האוכלוסייה בכל מקום היא שונה. אולי בערים היותר קטנות מסביב, באמת יש מקום שהוא מאוד מאוד חשוב שהקהילה הגאה תוכל, אנשים שגרים שהם יוכלו להגיע אליו ולהרגיש שהעיר שלהם, הרשות שלהם, היא אינקלוסיבית בשבילהם, אבל... אצלנו בתל אביב אנחנו פשוט רואים שזה, למרות הכל ולמרות ההתפתחות, המונים מגיעים לעיר הזאת כדי לצרוך, בוא נגיד, כדי שנייה להבין מי הם כשהם יוצאים מהארון, כדי פעם ראשונה לפגוש את הקהילה הגאה, כדי להגיע למצעד הגאווה, זה רגע, או להגיע למסיבות, זה רגע אני מדבר בגבוה, עם הרבה תופעות של נשים טרנסיות שנזרקות מהבתים שלהם ומגיעות לזירות זנות פה בתל אביב, ואנחנו פשוט, המרכז הגאה הוא נדרש להתעסק בכל כך הרבה אוכלוסייה שהיא לאו דווקא מתל אביב, ונדרש לגדול ולייצר את המענים האלה, זה משימה מאוד מאוד גדולה, וזה אחד דבר מאוד ייחודי, אז אני חושב שהדבר באמת מאוד ייחודי, זה כמות ההשקעה של עיריית תל אביב יפו בבית הזה. אני חושב שחוץ מחיפה בישראל, אין עוד בית שהוא ממומן על ידי העירייה, ואני לא מצאתי גם בעולם כולו. לא מצאתי עדיין לא מרכז להטאבי, וגם לא מצד גאווה שהוא ממומן ומופר כולו על ידי עירייה. ואחד הדברים שאני חושב שאפשרו לזכויות הקהילה בישראל להתקדם מאוד מאוד קדימה. אני לא יודע מה היינו עושים אם למשל מצד הגאווה היה נשאר בסדר גודל קטן של כמה עשרות אלפים ולא המאות אלפים שהוא היום, כדי לקדם את זה, לרתום את הקהילה הכללית.
רק נציין שבערים אחרות, נכון, זה עם תמיכה של המשרד לשוויון חברתי, אבל כן, כמו שאתה אומר, נפתחו בתים גאים שבחלקן כן יש תרומה של העירייה בתקציבים כאלו ואחרים, אבל עזוב, זה לא האישו כרגע. הזכרת מצד הגאווה, אני חייב לפני סיום, אם כבר אנחנו מדברים, היום זה 1 בפברואר, 4 חודשים נותרו לחודש הגאווה, שמופק כאמור ברובו על ידי עיריית תל אביב והמרכז הגאה שלה. יש בכלל מחשבות? מה יש שם? מצעד? אפשר בכלל לחשוב על זה?
וואו, זאת שאלה ממש ממש טובה שאנחנו כבר ישבנו לשאול את עצמנו. אנחנו מן הסתם מחויבים לשאול את זה. המצעד הוא אומנם מופק על ידינו, אבל הוא לא שלנו, של הקהילה הגאה ושל כל מדינת ישראל. אני חושב שהמצעד הוא היה בהחלט כלי מאוד מאוד משמעותי בתקופה האחרונה כדי להסביר לעולם מי אנחנו, ולהראות את הפנים היפות והטובות של מדינת ישראל הליברליות, ואני חושב שזה תמל שיהיה מאוד מאוד קשה לוותר עליו אל מול מה שאומרים אלינו, אבל קשה מאוד לדעת, אנחנו עובדים על ההפקה כדי שלא יגיע מצב שמגיעים לשם ואי אפשר לקיים אותו, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה מתאים בדיוק בעוד 3-4 חודשים. אני מבטיח שאם זה יהיה מתאים ושאנחנו נמצא את הדרך לעשות משהו שהוא מותן ושהוא לא מנותק, אנחנו מחויבים למה שקורה במדינת ישראל. אני בעצמי בא ממשפחה שהם כולם מפונים מהדרום, ואנחנו פוגשים פה אין סוף פליטים בתל אביב, ואין מצב שנעשה משהו שהוא לא מותן וקשור למצב.
אז אנחנו נהיה עם אצבע על הדופק, אתם מתכוננים, אבל עוד לא יודעים מה יהיה. רובי מגן, מנהל המרכז הגאה של תל אביב יפו, וברכות על הפתיחה המחודשת. תודה רבה לך.
תודה רבה.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
לאחרונה יצא ספר השירה עכשיו אני בטוב של המשוררת ויוצרת הקולנוע זה אבית סבג. הספר יצא בהוצאת ספרי ניב ויש בו 100 שירים על אהבה, על זהות, על מיניות, על גזענות. זה אבית, שלום.
היי איתי, בוקר טוב.
בוקר אור. טוב, את מחלקת את השירים בספר הזה קודם כל לשני פרקים מרכזיים, אפשר לומר. אחד מהם זה אהבה וחיים בלב השכונה. השכונה זה רמלה, נכון? איפה שגדלת?
נכון, גדלתי ברמלה.
והחלק השני, אהבה ים תיכונית, תזמון את הלב השבור, החיים המרוסקים. בואי תסבירי לנו קצת על זה.
בטח. אז כמו שאמרת, החלק הראשון, הפרק הראשון של הספר באמת נקרא רב חיים בלב השכונה. גדלתי ברמלה, דבר שכבר הרים גבה להרבה אנשים בכל מיני תחנות במהלך החיים שלי. גדלתי בבית מזרחי, מסורתי, ואם יש דבר שהתביישתי בו בעבר, ועשיתי לו היום ריקליימינג מחדש, זה כל המזרחיות, השפה הערבית. גדלתי בבית טוניזאי מרוקאי, זאת אומרת שהוא מדברים גם עם הסבתא והדודות בערבית, ונורא התביישתי, וזה נורא מביך אותי בתור ילדה, והיום אני שומעת מוזיקה בערבית בגאון בקולי קולות.
מדהים.
והשירים בפרק הראשון של הסרט מדברים בדיוק על זה, על מה זה להיות אישה מזרחית לסבית שגדלה בפריפריה, שהמרכיב העיקרי במהלך החיים היה אמונה באלוהים, הרבה גם אמונה מפחד, ואם יש שיר...
אז זהו, לפני שנגיע לחלק השני של הספר, שזה ככה נתנו טיזר בפתיח, אבל את פותחת את הספר עם שיר מסוים שאני אשמח לשמוע שתקריא לנו אותו.
בטח, הוא נקרא לסבית בשכונה. הוא באמת מספר באמת הרבה עליי ועל החיים שלי בו. אני מאמינה באמונה שלמה. בבטון, בקמאה, בבכי, בגשדור, באדידס, בשרית, בפוני, בפזור. אני הכפרה, הארס, החטא בהתגלמותו. חולה לאלוקים אין עוד מלבדו. נשבעת לא בוגדת, היו נחיים, אוהבת וודקה רדבול להרים באירועים. מחייכת מהאודי וגרה בקרטון, לובשת את הג'ינס הכי יקר מהעיתון. שופוני הלחם עושה לא מתחרטת, פעם בשנה באומן ראש דופקת. על הקבר, בכותל, בשכונה ועל עמוד, הרבי אומר מותר עד שימות מחמוד. אוהבת שוקולד, יש לי קלאס ויש פסון, תקפצו לי עד מחר, לא יוצאת מהארון. מאוהבת בחגית, את זה היא לא תדע, אמו שבעלה ידע, אותה בדוק יקרא. בכיתי לרבי, הביא קמיה, נתן הסבר, קחי גבר גבר, בעל זין קשר. השחרה על הרבי וחרה על חגית, יוצאת הלילה לקומפורט לרקוד עם לסבית.
תקשיבי. זה, כאילו מצד אחד, זה אי אפשר שלא להעלות חיוך כשמקשיבים וקוראים, קראתי איתך במקביל, אבל מצד שני, זה מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד כואב.
הוא מאוד כואב, הוא מאוד בועט, הוא פוגע בבטן. בכל פעם שאני קוראת אותו מחדש, אני כזה יורדת לעוד ועוד ועוד בו. אני מבינה כמה הוא מדויק.
תספרי לי קצת מתי, זהו, אבל מתי כתבת את השיר הזה? זאת אומרת,
האמת שזה שיר שהשורה האחרונה שבו מזכירה פחות או יותר מתי הוא נכתב, את ימי הקומפורט, שיש המון מסיבות גייס טובות, לפני כמה שנים טובות.
שם אני התחלתי, שם גם אני התחלתי.
נו בבקשה.
כן.
אז הייתי יוצאת להמון מסיבות באמת בקומפורט, אז הייתי בת 25-26 כשהשיר הזה נכתב, כשרק עברתי לתל אביב. זאת אומרת שתל אביב באמת משהו, התחיל תהליך שם, תהליך לטובה. גם כשהתחלתי ללמוד קולנוע אחרי השירות, אז הסתכלו עליי כזה, היא באה מרמלה כזה, מה לבוא לתל אביב. ודווקא בתל אביב מצאתי את עצמי הרבה יותר מאשר ברמלה, תל אביב קיבלה אותי.
אבל רגע, לפני תל אביב, אני רוצה להתעכב איתך, רוצה לספר לי מי זו חגית?
אין באמת מישהי בשם חגית.
חבל.
הייתה מישהי אחרת, לא בשם חגי.
אוקיי.
אבל חגי זה נורא יושב על פשוט על התרבות שאני באה ממנה. אז זה הדרך שלי באמת להעביר את זה.
אוקיי, תגידי, ואת בעצם עוסקת הרבה במפגש הזה בין הזהויות שלך, המזרחית, הקווירית, ואם אני לוקח אותך שוב לרמלה, מה בא יותר לידי ביטוי, המזרחית או הקווירית? כי את אומרת שאת בשנים האחרונות עושה ריקליימינג למזרחית, זאת אומרת שבאיזשהו שלב קצת ברחת מזה, אולי כשיותר מצאת את הקווירית?
כן, אבל היום אני חושבת שבאמת הבאתי את שתיהן לידי ביטוי, ויש המון שירים שבשני הפרקים לצורך העניין, בספר, שאני משתמשת לצורך העניין במילים בערבית, ואני מנגישה אותם באמת לקוויריות, אבל שאתה מדבר, למיניות שלי, ללסביות, מה שנקרא. יש לי גם שיר שנקרא אנה בחיבק, לצורך העניין.
אז בואי נשמע.
בטח.
אנה בחיבק, יפה. זה אבית, בבקשה.
אנה בחיבק, לך אני לוחשת, ובתוכי עמוק שמרת, את החום, המגע והמבטים. אנה מג'נונה, לי את אומרת, ואני לקראתך בדילוגים ואוכסת. עם חיוך, נשיקה והבטחה. בחיית דינק נפלטת לי ענך, של תסכול, געגוע ואכזבה. אל תגידי לי, אני טועה, אני טועה. מברוק עליק, אמא תגיד, כשתחשוב שאת מתחתנת עם סעיד. אנה בחיבק, לך הוא יגיד ויגיד.
אנה בחיבק, תגידי, השילוב של הערבית, זה חשוב לך?
מאוד. לא יודעת כמה, בוא נגיד.
איזה תגובות את מקבלת על השירים האלה שלך?
תגובות מפתיעות לטובה, האמת, המון. כי הרבה פעמים כל מיני קוראים שלי שואלים אותי על המילה הזאת בערבית, ומה המשמעות שלה, והרבה מתחברים, האמת, מוצאים את עצמם בשירים בין המילים.
אגב, לפני רגע שמענו את אנה בחיבק, בעצם זה יותר מתחבר אולי לחלק השני של הספר שהזכרנו בהתחלה, אהבה יותר ים תיכונית, כזו שלא מתנצלת, נכון?
כן, גם לסבית בשכונה לא בהכרח מתנצל, הוא מביא משהו, אמירה מאוד חזקה.
אבל הוא מספר יותר על השכונה, ונשמע שאנה בחיבק קצת יותר בשלב מאוחר יותר בחיים.
יכול, אני לא זוכרת מתי בדיוק אותו רשמתי, אבל יכול להיות שכן.
תגידי, כשאת יצאת מהארון ברמלה בבית, ועוד במקביל כשאת כותבת ספרים על זה, זאת אומרת זה בא במקביל, או לפחות הוא כותבת שירים על זה, איך התקבלה היציאה מהארון, ואיך התקבלו השירים שאת כתבת על זה בחיק המשפחה והסביבה הקרובה שלך?
אז יצאתי, האמת שהראשונה שיצאתי בפניה בגיל מאוד צעיר הייתה אחותי, היא קיבלה אותי ועדפה אותי, גם אחי הגדול כשיצאתי בפניו. אמא שלי האמת הייתה יציאה מאוחרת, יצאתי בפניה בגיל 25, כזה, יש שלב כזה, אצל כל אחד זה תהליך אחר, אבל אצלי זה היה שלב של, אמא שלי הייתה כל הזמן כזה זורקת לי עקיצות, עד שיום אחד היא אמרה לי שלא תגידי לי בסוף שאת נמשכת לבנות, ואז אמרתי לה, כן, מרוב שהיא התחיקה והתחיקה. אני חושבת שעד היום קשה לה עם זה, עם כמה שהיא אומרת שהיא מקבלת ואוהבת אותי, אני חושבת שהיא באה ממנטליות של אישה, בעל ילדים, חתונה, מנטליות של בחורה מבית טוב צריכה להיות יפה ולשתוק הרבה, אז אני לא שותקת, אני מביאה את עצמי בשירים. יש לה עותק של הספר, על השידה שלה ככה ליד המיטה, ואני מקווה שהיא קראה כמה וכמה שיותר מהשירים.
אז מקווה, אבל אולי מאנשים אחרים שאת יודעת שקרו, מה את שומעת מאנשים מהסביבה הקרובה שלך?
הסביבה הקרובה שלי, היום כולם מפרגנים, יש לי גם דודה לצורך העניין שיצאתי מפניה בגיל 20, כאילו גם יחסית בהתחלה בפני המשפחה, והיא אמרה לי, אוקיי, אחר כך עכשיו את מגלה את זה על עצמך, אז כאילו זה נורא...
לפני שאנחנו מסיימים, אני כן רוצה עוד איזה שיר אחד, עוד איזה טיזר קטן למי שמעוניין לרוץ ולרכוש את הספר, שזה אנחנו עוד שנייה גם נשמע איפה אפשר, אבל אני רוצה עוד איזה טיזר קטן מתוך 100 השירים האלה, שאגב לא כולם כאמור על הזהות המינית, אבל עוד אחד תני לי ככה, בואי נשמע.
איזה היית רוצה לשמוע, רק
שאני מכוונת את זה? אני נותן לך לבחור מה שתרצי, לסיום.
אז אני אלך על שיר שנקרא מקוחה. מקוחה זה ארמומית, תחמנית כזה במרוקאית.
בואי נשמע.
אומרים שצרפתית היא השפה הכי רומנטית בעולם. כמו שירים או נמור ושלל מילים נוספות, לא עושות לי את זה ולא מביאות בנות. עיוני או אלבי שלי אהובתי, ותוך שנייה ים נשים מקרקרות זביבי. מג'יאנה, שימדורה יאנה, אוך כפרה. מילים קליטות ורומנטיות לא פחות, לא פלא אחרי כולן רוטפות אפות.
מהמם. וואי, תקשיבי, זה באמת נראה כמו, באמת, אני ממליץ, גם אני קיבלתי, אני אספר ככה למאזינים, שקיבלתי מראש את העותק של הספר, אני ממליץ, רוצו, חפשו את הספר, איפה אפשר למצוא אותו?
ניתן למצוא את הספר באתר של ההוצאה, של ספרי ניב, באתר של סטימצקי, בבי-בוקס, באתר עברית, ובחנויות ספרים העצמאיות.
זהבית סבג, משוררת ויוצרת קולנוע, ומחברת ספר השירה עכשיו אני בטוב שנמצא בחנויות הספרים. המון המון תודה לך והמון בהצלחה בהמשך.
תודה רבה איתי.
השבוע בהיסטוריה הלהט"בית, בחזרה לרגעים המשמעותיים בחיי הקהילה הגאה בארץ ובעולם.
טל ניסן, שלום.
שלום איתי.
מה קורה?
בסדר גמור.
שבוע אנחנו מציינים 30 שנה להקמת בלה דואגת.
בלה דואגת,
מי
כן.
מי זאת בלה? ומה היא דואגת? למה היא דואגת?
וואו, תמיד תהיתי מי זאת בלה.
האמת היא נכון.
אבל למה היא דואגת אנחנו יודעים.
חד משמעית.
היא דואגת לנו.
לגמרי.
לכולנו. אז ארגון בלה דואגת הוקם בשנת 1994, הוא החל את דרכו כמו הרבה מאוד ארגונים כזרוע של האגודה למען הלהט"ב. התארגנות חברתית כזאת שהייתה בעצם, ניסתה להעלות את המודעות לנגיף ה-HIV, ליחסי מין מוגנים בקהילה, לתת מענים, איזשהו מרחב שאפשר לדבר בו על החיים עם הנגיף.
אבל בואי נחזור עוד 10-15 שנה אחורה, שנות ה-80.
נכון. אז בעצם שנות ה-80 זו התקופה שבה אנחנו מתחילים לשמוע יותר ויותר על אנשים שנדבקים. ויחד עם זה גם הרבה מאוד סטיגמה, בהתחלה זה תויג כהסרטן של ההומואים, יש גם סרטים שעשו על זה, אגב בוא נמליץ, אפשר לראות את הסרט Normal Heart, זה ממש סרט שמתאר את היחס ללהט"בים ולאיידס, והוא מאוד מומלץ ומעניין, וכן, וגם בארץ, זה היה ממש ביג דיל, הסרטן של ההומואים. אולי נתחיל...
זה היה כינוי,
נכון, נכון, נכון. אם אנחנו רגע בקונטקסט של התקופה, זה בעיקר הביא איתו בושה מאוד מאוד גדולה, וקושי מאוד גדול לדבר על זה, על הנושא הזה. אז אולי בוא נאזין רגע למקבץ פרסומות בנושא AIDS, בנושא HIV, העלאת המודעות.
מ-1992, מקבץ שהוא ממשלתי, של לשכת הפרסום הממשלתי.
נכון, כמה פרסומות מלאורך כמה שנים.
סליחה, את יודעת שבכל פעם שאת שוכבת עם החבר שלך, את שוכבת עם החברה שלו לשעבר. ועם החבר של החברה שלו לשעבר. ועם החברה של החבר שלו לשעבר, ועם החבר של החברה של החבר של החברה שלו לשעבר. אולי לאחד מהם יש איידס.
יוני! יא פטיש!
מה איתך אחי? מה קורה?
שומע? חשבתי, נלך, נאכל שווארמה. אז נדפוק איזה בדיקת איידס.
תגיד לסיני.
סיימין!
עכשיו כשאני כזו בריאה, אולי יהיה לי אומץ לעשות בדיקה?
אחוזי שומן?
HIV.
תפסיקו ללרלר, תתחילו לדבר, לכו להיבדק.
כן, ואגב, רק אולי הפרסומת האחרונה קצת יותר נותנת קונוטציה להטאבית.
נכון.
טוב, כי אז זה כאילו לא רצו לדבר על זה, לא רצו להזכיר להטאבים, אבל כן רצו למגר את התפשטות של המחלה, אז איך עושים את זה? אוקיי, טוב, זה רק לקט, נכון?
זה גם מעניין לראות את הפערים ביחס, זאת אומרת, הפרסומת הראשונה ששמענו היא ממש, היא לא הייתה עוברת היום.
כן.
אז זה מעניין. אבל אגב, מה שאמרת, בואו נחזור באמת לתחילת שנות ה-90, כשהתחילו יותר לנסות להעלות את המודעות, ופחות רק להתעסק בחרדה שמלווה בעצם הקיום של הדבר, ולנסות להעלות את המודעות במובן של לנרמל את השיח על זה, ואת ההתמודדות עם זה של כל הציבור הישראלי.
עניין של זמן, סדרת טלוויזיה.
נכון, סדרה מאוד פופולרית בחינוכית, על תיכוניסטים, ובעצם בסדרה החליטו להקדיש פרק להעלאת המודעות, והם לא לקחו דווקא את הזרקור הלהט"בי על הנושא הזה, אולי כי זה תחילת ה-90s, אולי כמו שאמרת, זה היה לא מספיק פופולרי לדבר על להט"בים, אבל אני דווקא מעריכה את הבחירה הזאת, דרך אגב. אני חושבת שזה חשוב להניח על השולחן שאיידס זה לא רק של גייז, וצריך לדבר על זה באיפה זה יכול לפגוש את כל האנשים.
ואז יש שם שני נערים, איזשהו שיח ביניהם.
נכון, בוא נשמע. ויצמן וירון, אותם משחקים שי קפון ותומר שרון.
נו, מה קרה לך?
חבר שלי הולך למות.
ברצינות אתה מדבר? וואו. מה, זה מישהו בית ספר?
לא, מישהו עם בית ספר. אתה לא מכיר אותו.
אז מה העניין? מה קרה לו?
הוא אהב גלשנים וכל מיני כאלה, והוא החליט יום אחד שהוא רוצה קעקוע פה של גלשן על הכתף.
כן.
אז החתכת חר הזה שעושה את הקעקועים, השתמש באותה ציפורן בשביל כל הלקוחות שלו.
לא.
לא, עכשיו לחבר שלי יש פצצת זמן בתוך הורידים.
לא.
יש לו איידס.
מה, אתם לא הייתם...
תגיד, השתגעת?
לא, אני יודע. אז מה, שתיתם אותה כוס?
ויצמן, ויצמן, אתה לא היית כזה בור. היית מבין שזה לא שתיתם אותה כוס, זה לא עובר ככה, זה עובר רק בנוזלים של הגוף, כמו דם, כמו זרע.
זו התעסקות מאוד מעניינת.
נכון, אם לא היית כזה בור, היית יודע. זה מעיד על כאילו איך התייחסו לזה באותה תקופה, לאיך נדבקים בנגיף, ובאמת בהמשך הפרק הוא חושב שאולי הוא נדבק, ואז הוא הולך להיבדק, ויש שם הרבה חששות שמלווים אותו, וזה נעשה בשיתוף עם הוועד למלחמה באיידס, הפרק הזה. היו עוד התייחסויות בחינוכית בכל מיני צורות לנושא הזה, חשובות ורלוונטיות, אבל אני רוצה שנחזור עוד יותר אחורה מזה.
שנת 83.
נכון, בוא נשמע כתבה של אליהו בינון מיומן השבוע מאוגוסט 83.
ההומוסקסואלים נפגעו מן המחלה בגלל שתי סיבות עיקריות. התברר כי הם מחלישים את כושר החיסון הבסיסי של גופם בגלל שימוש בתרופות ובחומרים כימיים. כדי לאפשר את קיום המגע המיני, הם השתמשו במשחה רפואית מסוימת. אצל עכברים במעבדה שנמרחו במשחה זאת, נתגלו שתי תופעות. הראשונה, ירידה בכושר החיסון של הגוף, והשנייה, מחלה סרטנית של האור שלעיתים חודרת אל תוך הרקמות, מתפשטת ומחלישה את מערכת החיסון.
אני לא אוהב לבקר עיתונאים אחרים. בושה, אבל שהדבר הזה שודר טוב. ימים אחרים, שנת 83.
נכון, ובוא נשמע, בוא נקפוץ עוד שנתיים קדימה, ובוא נראה איך התייחסו לזה שם.
האיידס הגדיל בציבור את הרתיעה מן ההומוסקסואלים. לפני כשבוע, למשל, פרסמה מספרה בתל אביב כי הכניסה להומוסקסואלים אסורה בהחלט למקום. הפחד מן המגע איתם עשה זאת. כמעט כל אלה ששוחחתי עמם טענו כי הם עצמם לא נתקלו בתגובות של דחייה, לפחות לא מן הסביבה הקרובה. אבל גם הם מודים כי החשש אצל בני משפחה וידידים גדל מאוד בעת האחרונה.
אז פונים אליך ושואלים אליך, אותך, אם זה נכון שאסור להשתמש באותם הכלים, אם זה נכון שאפשר להידבק אם אתה רק נושם, או אם זה נכון שאפשר להידבק אם אתה נוגע במישהו ביד.
טוב, זו הכתבה של ירון אנוש.
נכון, מ-85, גם יומן השבוע. מעניין, הוא גם עושה שם אחרי זה משאל רחוב, והוא שואל אנשים מה הם חושבים, וכצפוי, אין שם איזה משהו שאנחנו לא...
כן, אין שם כנראה אהבה גדולה כלפי הקהילה.
כן, אז...
צריך להבין, אבל תראה, שאנחנו מדברים פה על בלה דואגת, אז בעצם בלה דואגת הוקמה בשנת 94, גם כדי לסייע ולמגר, אבל גם כדי להילחם בסטיגמה.
נכון, על רקע כל הדברים ששמענו כאן, ואיך ניסו להתמודד עם זה, או חשבו שאפשר להתמודד עם זה לפני כן, ובואו נציין גם שבלה דואגת הייתה ועדיין אחראית על קמפיינים חשובים מאוד גם בתקשורת וגם בעולם החינוך להעלאת המודעות לנגיף ה-HIV, למיניות בריאה בקהילה הגאה, הם עושים המון המון הסברה בנושא הזה, גם בנושא של פרפ ושל הקוקטייל שמשתמשים בו מי שנשאים. כמובן יש להם קבוצות, והם מנגישים כל מיני שירותים לחברי הקהילה, ואירועי הוויקסטוק, שהם מופעי דרג ענקיים, מסורתיים שיש בארץ, ולא רק בארץ, ארגון בלה דואגת עושה אותם.
ולסיום...
נשמע את השיר Seasons of Love, שכתב ג'ונתן לארסון, עבור המחזמר רנט, על חבורת אמנים מוזיקאים צעירים שמתמודדים עם איידס, וגם נגיד תודה לדניאל פולק שסייע בתחקיר.
טל ניסן, פינת ההיסטוריה.
תודה רבה.
תודה רבה לך. עד כאן חלון גאווה לשבוע זה, נזכיר לכם ולכן שלכל התוכניות ניתן להאזין באתר וביישומון כאן, כמובן גם בכל זירות העסקטים, נודה לעוסקים במלאכה, טל ניסני המפיקה ועורכת המשנה שלנו, טכנאי השידור, אלן ידונו ושרון נרנר, אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.